שלום, כיף שאתן ואתם פה. אנחנו במדברות מדברים פסיכולוגיה. היום נדבר על החיים שלנו בלב, זיגמונד פרויד. אין על הבן אדם הזה. הפעם לא בא לי לתת איזה פתיחה, אלא ישר להיכנס לעניינים. אז מה מחכה לנו? נפתח פול גז על מי זה היה פרויד, וכן, הוא היה יהודי, מה זה וינה, ואיך כל הדברים האלה התחברו לפסיכולוגיה. אחר כך נדבר יותר ברחבה על החלקים המאוד בולטים של התיאוריות שלו, ולמה המאוד בולטים? כי הוא כתב כל כך הרבה דברים שאין לזה סוף, ויכול להיות שאני בעצמי ועוד פסיכולוגים רבים לא נגיע אליהם בכלל בגלגול הזה. בסוף נדבר על מה זה טיפול לפי פרויד, ואיך זה דומה או שונה מהיום. קדימה. באותה תקופה שבה פרויד נולד, זו תקופה די ארוכה, נקרא לה מודרנה, קורים כל מיני דברים, כל מיני מהפכות בחשיבה האנושית. מתגלות כל מיני תגליות הזויות. למשל, ניקולאי קופרניקוס הפולני מגלה שהעולם שלנו הוא לא מרכז היקום, שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. או איש אנונימי, צ'רלס דרווין, מגלה שבני האדם הם לא פרא יצירה, או שהם לא כל כך שונים מבעלי החיים. אנחנו בעצם מהווים חוליה בתוך שושלת ארוכה. גם פרויד נותן לאנושות איזה סתירה מטלצלת ואומר שאנחנו לא מודעים למה שמתחולל בתוכנו, וגם לא יכולים ממש לשלוט בו. אם זה מעניין אתכם, אני ממליץ לקרוא ולשמוע על הרפורמציה הפרוטסטנטית ותנועת ההשכלה, וזה יסביר לכם כל מיני דברים טובים. אז אנחנו פותחים חזק בשנת 1856 במורביה, בצ'כיה, שם פרויד נולד. אבל אז עוד בכלל לא הייתה צ'כיה, אלא האימפריה האוסטרית. הוא נולד למשפחה יהודית חילונית, ובעקבות קשיים כלכליים הם עברו ללייפציג בגרמניה, ובסוף התבססו בווינה בשנת 1859. את האמת שאני לא יודע איך ווינה וקשיים כלכליים מסתדר ביחד, אבל בסדר. אז פרויד היה מאוד חכם, והתלהב מאוד ממחקר, והתחיל בגיל 17 ללמוד רפואה באוניברסיטת ווינה. גאון הוא. בתוך הלימודים, כל העניינים המיניים האלה מאוד דיברו אליו, והוא חקר תחום משגע ומעניין בנושא מיניות של צלופחים, והתעסק הרבה בקוקאין. אבל, למרות שהתעניין לא מעט במחקר, הבין כי על מנת להרוויח יותר, יהיה צריך לעבוד בפרטי. דברים שלא ממש השתנו 200 שנה. וככל שהוא התקדם בתוך העולם הרפואה, הוא החליט שהוא רוצה להיכנס יותר לתחום של נוירולוגיה והיפנוזה. בשנת 1885, נסע להשתלמות בפריז, ושם פגש את מי שעומד לשנות את חייו, שרקו, שהיה אחד מהנוירולוגים הידועים באותה תקופה. הוא היה בשוק משרקו. הוא ראה שהוא מטפל בנשים שסבלו מהיסטריה, ואנשים עם תסמינים מאוד מוזרים. אנשים עם איברים משותקים, שמבחינה נוירולוגית זה בכלל לא היה הגיוני. אני טיפה סוטה מהנושא כדי להגיד מילה על היסטריה. זה הולך להישמע מאוד לא פמיניסטי, וזה באמת מאוד לא פמיניסטי. היסטריה זה רחם ביוונית. למה רחם? כי פעם האמינו שהרחם נודד בגופה של האישה וחונק אותה כאשר הוא מגיע אל החזה וגורם שם למחלה. זאת מחלה שהוגדרה כנפשית שהתסמינים שלה היו גם פיזיים. היה עילפון, עצבנות, חוסר שינה, התכווצות שרירים, חוסר תיאבון, שיתוק ועוד כל מיני דברים. אבל בשונה מדיכאון שיותר קל להגיד מה זה, כאן יש מלא דברים שיכולים להיות קשורים. מה שאנחנו כן יכולים לשים לב אליו זה שהדברים האלה עוברים דרך הגוף. היום ההבחנה הזאת לא קיימת, היא מוגדרת כהפרעה פסיכוסומטית, שזה כאבים ללא הסבר פיזיולוגי, והטיפול כיום הוא אחר מהטיפול שהוצע לפני פרויד ובתקופתו, אבל אנחנו כן יכולים לראות שילוב בין טיפול שהוא ביולוגי לבין טיפול נפשי. לפעמים אפשר לעזר בהיפנוזה, אבל יש כלים נוספים לטיפול. היסטריה היא לא תופעה שנעלמה מעולם, אבל היא השתנתה מעט. אז אני חוזר ואומר שלשרקו הייתה התובנה שרעיונות מסוימים של אנשים מביאים אותם לתסמינים היסטריים. אם ניתן לאדם רעיון אחר שיחליף אותו, יהיה אפשר להסיר את התסמין. והוא גם נתן תמיכה ניסויית לזה. למשל, הוא עשה איזה סוג של מניפולציה שעוזרת להחליף את הרעיון בראש, ואז התסמין הוסר. אבל כמובן שזאת בהנחה שהתסמין הוא לא רפואי אלא נפשי, כי אם היד שלי נקרתה בתאונה, אז היד שלי קרותה ואני באמת לא יכול להרגיש אותה. בשנת 1886, פרויד התחתן עם אישה ששמה מרתה, שהייתה צאצאה למשפחה של רבנים, ונולדו להם 6 ילדים. בשנים האלה פרויד מהרהר בהיווצרות ההיסטריה, וחושב על כך שיש מצב שמקור המחלה קשור למצוקות נפשיות שקשורות לקונפליקטים מיניים. וזה למה נשים סובלות מזה יותר, כי לנשים יש יותר קונפליקטים מגברים. נשים צריכות להיות חסודות, מתוקות, חמודות, ואין שום מצב שמיניות. ביחד עם חברו הטוב והמוכר, יוזף ברויר, שהתעניין הוא בהיפנוזה, יחד הם פרסמו את המחקר הפסיכואנליטי הראשון, מחקרים בהיסטריה בשנת 1895. משהו כמו 10 שנים לפני, אותו ברויר בדיוק מטפל בבחורה בשם אנאו, או בשמה האמיתי ברטה פפנהיים, בכללי השם הזה די ידוע אצל פסיכולוגים, ואותו מקרה מתואר גם בספר. אז מה קרה שם? אנה פיתחה מגוון סימפטומים היסטריים שהיא סעדה את אבא שלה החולה. היא סבלה מתחושות של חנק, שיתוקים זמנים של האיברים שלה, ושברויר ניסה לטפל בהיפנוזה, לא קרה כלום. אבל במהלך הטרנס שהיא נכנסה אליו בזכות ההיפנוזה, אנה מייצרת כל מיני אסוציאציות לאירוע מלחיץ בעבר בו נוצר הסימפטום. כשהיא הייתה בהיפנוזה, היא הייתה מסוגלת לספר מאיכן הגיע התסמין, ותכנים מסוימים שלא היו במודעות, פתאום מצליחים להיות נגישים. הדיבור הזה היה פורקן רגשי לזיכרון, דבר שעשוי לרפא את הסימפטום. ואכן, הטיפול שהציע לאחר מחקר וניסיונות שונים, הוא לעקוב אחרי המקור לסימפטומים, להבין את המשמעות שלהם ולחלץ את הזיכרון הטעון על החוד רגשית. להעלות אותו למודעות הרגשית, בה נפרש ונבין את המשמעות שלו. האדם שסובל מהיסטריה יחווה קטרזיס, סוג של כזה התנקות מאוד גדולה, והסימפטומים ייעלמו. בשיטה הזאת ביקש פרויד ממטופליו לדבר על הקשיים, תוך כדי שכיבה על הספה הזאת. הוא עודד אותם לומר כל מה שעולה בדעתם, שיטה שנקראת כיום אסוציאציות חופשיות. ואנחנו נגיע לזה, אני מבטיח. בשנים שלאחר מכן פרויד מפתח משמעותית את האסכולה, ואני עכשיו לא אגיד על זה כלום, כי זה יגיע ממש עוד כמה דקות. בשנת 1906 נכנס לתמונה קארל גוסטב יונג, פסיכיאטר שוויצרי שקורא את כתביו של פרויד, ומתחילים להתכתב ב-SMS'ים. מתחילים לעוף אחד על השני, ופרויד מחליט שהנה קם לו יורש. חוץ מזה שיונג היה צ'רמר וחתיך, הוא היה גם נוצרי, שזה מה שהיה חסר לפרויד שהיה יהודי. למרות שבאותה תקופה יהודים נהנו, במרכאות עצומות, משוויון, תיאוריה של יהודי הייתה אוטומטית פחות פופולרית מאשר של נוצרי. והנה הייתה לו הזדמנות. אבל רומאו ויוליה לא החזיקו הרבה זמן, ובשל אי הסכמות תיאורטיות רבות, נוצר ביניהם קרע. בשנת 1923 פרויד הובחן בסרטן הפה, מפני שהיה רכבת דיזל של סיגרים, ואחרי כמויות של טיפולים, בסוף גם הסירו לו את הלסת העליונה. אבל זה לא עצר אותו, והוא המשיך לשן עד המוות שלו. עליית הנאצים לשלטון לא עשתה פן לפרויד ולמשפחתו, וספריו נשרפו. הוא לא התרגש מהם ורצה להישאר בכל זאת בווינה. גם לאחר שהגרמנים סיפחו אותה בשנת 1938. אחד מתלמידיו של פרויד, ארנסט ג'ונס, ניסה לשכנע אותו לעזוב, אבל זה לא ממש עזר. מה שכן עזר, זה ההתגברות של האנטישמיות, אלימות וחקירה של ביתו של פרויד בגיסטאפו. ואז הוא החליט שצריך לעזוב. ב-4 ביוני 1938, פרויד ומשפחתו עזבו ללונדון וגרו ברחוב מנספילד גארדנס מספר 20, שיש שם היום מוזיאון של פרויד. כשנה לאחר מכן, ב-23 בספטמבר 1939, שהיה בן 83, לא יכול היה עוד לסבול את הכאבים הבלתי פוסקים שגרמה לו המחלה, והוא ביקש מהרופא האישי שלו לשים קץ לאיסורים שלו, הוא מת ממנת יתר של מורפיום. 3 ימים לאחר מותו, גופתו של פרויד נשרפה, והאפר שלו הונח בקד. לאחר שאשתו מרתה נפטרה בשנת 1951, גם האפר שלה הונח בקד. הפסיכואנליזה המשיכה לחיות, ולפרויד היו לא מעט ממשיכים שיום אחד אנחנו נגיע אליהם. ובין היתר, אחת ממשיכותיו הבולטות הייתה אנה פרויד. גם בישראל לפרויד יש חותם חזק, ולמרות שהוא לא אף על יהדות וציונות, הוא היה חבר הדירקטוריון הראשון של האוניברסיטה העברית. וגם קראתי איפשהו שהוא והרצל גרו באותו רחוב בווינה. חמוד, לא? אז הבנו מי זה היה הבן אדם, אבל מה זאת התיאוריה? כדי להבין את התיאוריה חשוב להבין שפרויד הושפע מכמה מקורות. למשל, מהפילוסוף ניטשה והטענות שלו על טוב ורע, דרווין שטען שלאדם יש רצף התפתחותי ויש בו חלקים קדומים ומפותחים. ובדומה לו, גם פרויד האמין שיש רצף בתהליכי נפש ראשונים ומאוחרים. יש רצף בין נורמליות לפתולוגיה ובין ילדות לבגרות. פרויד הושפע גם מארכיאולוגיה, חפירות באדמה, חפירות במוח וגילויים. תיאוריות מדעיות, אבל גם רומנטיקה. אני עוד מעט אגיע לזה שזה יהיה קצת יותר רלוונטי. שרקו שלנו ממקודם ונוירוביולוגיה. מתוך ההבנה של איך נוצרים סימפטומים, פרויד מסיק על מבנה האישיות שמאפשר זאת. הוא קורא למודל הזה המודל הטופוגרפי. נשמע מדעי לגמרי, למרות שיש בזה הרבה פילוסופיה ומיסטיקה. טופוס זה שטח וגרפיה זה רישום. אנחנו מסתכלים על זה כמו קרחון. יש חלק שהוא גלוי, אבל הרוב המכריע נמצא מתחת למים. הוא מדבר על 3 הרמות של המודעות במיינד האנושי. הכוונה היא לכל המודע, סמוך למודע, לא מודע. ואני אומר לכם, אני מת על אלה שאומרים, הלא מודע שלי הוא גדול, הלא מודע שלי עמוק. אבל מה זה בתכלס? השכבה הראשונה היא המודע. זה כל דבר שנמצא בהווה. מידע מסוים שכרגע נמצא בחוויה שלי. מה שקורה לי עכשיו. נגיד אני צופה בחתונמי ורואה את הזוג וחושב שהם חמודים. הרמה הבאה היא הסמוך למודע. כל דבר שכרגע לא נמצא במצב פעיל בזיכרון שלי, אבל במאמץ מסוים אני אוכל להחזיר אותו למודע שלי. כמו למשל לנסות לזכור מי מהזוגות היה בסיישל. החלק האחרון הוא הלא מודע, שזה החלק הכי גדול. שם נמצא כבויות של מידע והוא לא נגיש לאדם בצורה מודעת. בין היתר יש שם דברים מזעזעים שאם אנחנו נהיה מודעים אליהם, יהיה לנו מאוד מאוד רע. דרשות לא מעט מניפולציות כדי לגרום לו לצאת. לדוגמה, פנטזיה לא מודעת שאני רואה את הזוג ומקווה שלא יצליח להם. שהם יריבו, שהם יאמללו אחד את השני, כי זה יגרום לי עונג, כי אני לא בזוגיות ואני מקנה. הבעיה שלנו היא שהתכנים המטרידים האלה נמצאים בקונפליקט עם העצמי המודע. התכנים המטרידים האלה מייצרים חרדה. הם מנוגדים לעצמי המודע שלנו. בגלל שהמצב להחזיק את המידע הקשה הוא בלתי נסבל, קיים הניתוק הזה שמחזיק אותם מחוץ למודעות. אבל הם ינסו לפרוץ החוצה באמצעות סימפטומים. אני אוהב לחשוב על זה כמו על איזה חומה. החומה עומדת חזקה ובצורה מול התכנים הקשים. אבל כמו לכל חומה, יש גם חורים. זה יכול להתבטא נגיד בטעויות בכתיבה, בדיבור, בפליטות פה, הפליטה הפרוידיאנית המפורסמת. נגיד אני כותב בוואטסאפ לחבר איך בא לי לבוא, אבל בטעות, או שלא, יצא לי איך בא לי לא לבוא. אופסי דופסי. ביטוי של הלא מודע יכול להיות באמצעות נוירוזות או פסיכוזות. אם לאדם רגיל יש מנגנוני הגנה חזקים, אז בפסיכוזה, שם אותה חומה יותר פגועה ויוצאים כל מיני תכנים שמשפיעים על התפקוד. אפשרות נוספת היא באמצעות חלומות. קורה משהו בלילה, אנחנו נמצאים במצב תודעה אחר. החומות נמוכות יותר והרבה תכנים יוצאים החוצה ומגיעים אלינו באופן מעוות. חלק מהטיפול הוא גם לנתח את החלומות ולהבין אותם. אממה, פרויד האמין שמושגי הטופוגרפיה, כל המודע, סמוך למודע ולא מודע, אינם יכולים להסביר את הקונפליקטים בין החלקים של הנפש, ולכן פיתח את הדגם המבני, הסטרקטורלי, בו שלוש רשויות. הרשות הראשונה זה איד או אסתמי, זה כמו תינוק. מקור האנרגיה וכל הדחפים. אנרגיות אימפולסיביות, גולמיות וחסרות מבנה. קשה להציג אותו, לשיים אותו, הוא פועל על פי עקרון העונג. הוא רוצה כל הזמן לעשות פן, פן, פן. הדבר המעניין הוא שבתוך העיד דחפים מנוגדים יכולים לחיות ביחד. יש את האגו, אני, זה כמו נער בן 14, שבא לו לעשות כל הזמן פן, אבל הוא יודע שיש לו חובות והוא צריך להתנהג נורמלי, כי אז יחשבו שהוא מוזר ולא מגניב. זה אוסף של תפקודים מבסטים ששומרים על הדחפים האלה תחת שליטה. שמירה על איזון, הומאוסטזיס וויסות. חלק גדול מהקונפליקטים שלנו בחיים הוא בין הרשויות האלה. המטרה של האגו היא לאפשר לאדם לתפקד ולשמור על שליטה, לבסט את הדחפים. הוא פועל על פי עקרון המציאות, לנהוג על פי מה שנהוג עכשיו בסביבה. הרשות האחרונה היא הסופר אגו. זה כמו איזה חבר מתחסד שאתה שונא אבל גם אוהב. זאת מערכת של ערכי מוסר וביקורות עצמיות שאנחנו מפנימים מהסביבה וחס וחלילה לא רוצים לאפר. הסופר אגו שלנו משתנה בין אדם לאדם. יש אנשים עם סופר אגו נוקשה יותר כמו פסיכולוגים ויש כאלה עם סופר אגו משוחרר יותר כמו לא יודע מי, אבל אני בטוח שיכולים לעלות לכם רעיונות. הוא פועל על פי עקרון השלמות. אנחנו שואפים להיות האני המושלם ביותר שיכול להיות. מעצבן, אני יודע, נכון. ועכשיו כדי להרוז את כל זה, אני אתן דוגמה. נגיד ואני הולך בירושלים וכיף לי ונעים לי, אבל פתאום יש לי פיפי. העיד ידחוף אותי לעשות אותו תכף ומיד כי הוא פועל לפי עקרון העונג, לעשות מה שהכי נעים לי ולהתאפק, לא בא לי. אבל הסופר אגו שלי, שהוא בעצם ליידי בריטית, אוסר עליי לעשות מעשה כל כך מחריד כמו להטיל את מימי בציבור, אז אני מחליט שאני מתאפק עד שאני מתפוצץ. אבל יכול להיות שאם הסופר אגו שלי היה פחות נוקשה, מזמן הייתי מתרוקן. התיאוריה הבאה של פרויד היא תיאוריה מאוד מוכרת שצריך לעשות בה טיפה סדר כי אנשים אוהבים להשתמש בה באופן לא מדויק וזה לא נעים לי. זו תיאוריית ההתפתחות הפסיכוסקסואלית. מה זה הדבר הזה? זו תיאוריה שמתארת את שלבי ההתפתחות של הילד מהלידה עד ההתפתחות המינית שלו. יש בה מושגים מאוד מיניים ולא סתם היא גוררת הרבה תשומת לב, ולמרות הרושם המאוד לא טוב שהיא מייצרת, היא תיאוריה מאוד משמעותית. התיאוריה הזאת אומרת שבכל שלב התפתחות יש אנרגיה דכפית, ליבידו, באיבר מסוים בגוף, ובאותו השלב קיים קונפליקט בין הרשויות שצריך לפתור. ותאמינו לי, זה וואחד קונפליקט, לא סתם קונפליקט של מה להזמין בוולט. ואם הקונפליקט לא נפתר באופן יעיל, נוצרים קשיים בתפקוד ובהתפתחות, ואת זה אני שם בסוגריים וקורא לזה נוירוזה. אם אנחנו מספקים יותר מדי או פחות מדי את הצרכים הדכפיים האלה, אנחנו יכולים להיכנס לקיבעון או פיקסציה. אבל גם אם פתרנו את הקונפליקט, במצבים מאוד מלחיצים אנחנו יכולים לרדת לשלב התפתחותי מוקדם יותר. סוג של כזה להשתבלל, להתנקק או להתננק. קיצר, הופכים לתינוק. מה שנקרא רגרסיה. ככל שאנחנו מתבגרים, אותה אנרגיה עוברת בין האיברים השונים. אבל חלק מאותה אנרגיה יכולה גם להישאר באיברים קודמים. וזה יכול להכריע במידה רבה את האישיות שלנו. אז אני מתחיל. השלב הראשון הוא השלב האוראלי, שמתרחש מהלידה עד גיל שנה. וכמו שאנחנו מנחשים נכון, אורל קשור לפה שלנו, ולכן זה האיבר שבו מתעסקים. הפה הוא איבר עם המון אנרגיה שיכול לתת לנו המון סיפוק. ולכן על פי פרויד, תינוקות אוהבים להכניס הרבה דברים לפה, וזה למה הם חולים על מוצץ. יש את השלב האוראלי המוצץ והנושך. ואכן בהתחלה אין לתינוק שיניים, אז העונג הוא מהמציצה, אבל כשהשיניים גודלות, הוא מגלה את יכולת הנשיכה. אם האם נתקע את התינוק שלה ממנה בצורה נוקשה, או שגרמה לו להיות תלוי בה יותר מדי, יכול לקרות מצב של קיבעון, פיקסציה. שאנשים האלה מתעסקים המון בפה. כמו אישון, לעיסת מסטיק, אכילה רגשית, אישיות תלותית, פסיביות, ילדותיות, קמצנות, עקשנות וכל מיני דברים כאלה. אז כשמישהי עם סיגריה בפה ואומרת על עצמה בהתנשאות, אני אדם אוראלי, זאת הכוונה. השלב השני הוא השלב האנאלי שמתרחש בין גיל 2-3, ובאופן לא מפתיע, הפוקוס הוא על פי הטבעת. בשלב הזה יש הרבה אישו סביב האזור הזה. איך? קל, בגמילה מחיתולים. פתאום עכשיו מישהו אומר לו, מאמי, חלס, אי אפשר בכל מקום, אתה צריך ללמוד להתאפק. אופלה, לא כיף. פה יש לנו התנגשות בין עיקרון המציאות לבין עיקרון העונג. פיקסציה יכולה להוביל אישיות לחוצה, לא משחררת, כפייתית וחולת ניקיון. זה אם החינוך לניקיון היה קשוח, שיש סיבה להתבייש ביציאות. אבל אם הכל היה פרוע וסיסו ושמחו, יכול להתפתח אדם מבולגן, אכזרי, ואימפולסיבי, כי הוא כל הזמן משחרר ולא שולט על היצרים שלו. השלב הבא והמעניין ביותר הוא השלב הפאלי, שמתרחש עד גיל 5, בו פתאום מתגלים איברי המין. פאלי זה מהמילה פלוס, שזה איבר המין הזכרי, וזה בכלל לא פמיניסטי ובכלל לא מגניב. בשלב הזה הילדים והילדות מתחילות להתעניין יותר במין ולספוג יותר נורמות מגדריות, והם נפגשים עם תסביך אדיפוס או תסביך אלקטרה. מי זה אדיפוס? דמות מהמיתולוגיה היוונית, שלמדתי עליה בכיתה י' ב' לבגרות בספרות. הוא הבן של איוס שרצח את אביו והתחתן עם אמו יוקסטה, וזאת מבלי לדעת שאלו הוריו האמיתיים. למה אדיפוס? מה הקשר משהו שהיה לפני 3,000 שנה? לא כל הקטע הזה קדמה? או, שאלה נהדרת. אפשר לדבר על זה המון, אבל מפני שאנחנו בפודקאסט ולא בפסטיבל מספרי סיפורים, אני שולח אתכן לקרוא או לשמוע על הרומנטיקה. אבל... אם אני חייב להגיד את הדבר הכי מתומצת שאני יכול, אני אגיד שאחרי כל המהפכות המדעיות האלה, אנשים התאכזבו שהמדע לא נתן איזה ערך ומשמעות לחיים, אלא הרבה ציניות, והתעורר הרצון לחזור לאותם הימים היפים, ארץ ישראל היפה. חלק מזה הוא גם להיסטוריה וליוון העתיקה והמסתורית, ולא רק פרויד התלהב מיוון, אלא גם פסלים וציירים בצורת פיסול קלאסית, או משוררים וסופרים כמו שייקספיר, ששילב כל מיני אלמנטים כאלה במחזות שלו. אז תסביך אדיפוס הוא התסביך של הבנים. בתסביך הזה הילד רוצה לקיים יחסי מין מלאים עם ההורה מהמין השני. אבל ההורה מאותו המין הופך ליריב. זה מסתבך. הילד רוצה להסיר את האיום מהאבא באמצעות סירוס, אבל הוא מניח שאם הוא יסרס את האבא, אז האבא יעניש אותו באותו צורה בדיוק. בגלל האיום הזה, הבן מוותר על השאיפות שלו ומזדהה עם דמות האב. לפי פרויד, התוצאה הרצויה של תסביך אדיפוס הוא ביסוס סופר אגו אדפטיבי, כזה שמתאים וטוב לעולם. לא נולדים עם הסופר אגו, אלא מפתחים אותו סביב השלב הפאלי. התסביך של הבנות הוא תסביך אלקטרה. אלקטרה היא גם מהמיתולוגיה היוונית, ביתו של אגממנון, שרצחה את אמה קליטמנסטרה. איזה שמות יש להם ביוון, באמת זה מאוד קשה. הילדה הממוצעת קשורה לשני הוריה, אבל מזדהה בעיקר עם אמא. סביב השלב הפאלי היא מבינה שחסר לה משהו. לחלק מהילדים או המבוגרים שסביבה יש פין, ולה אין. היא מאשימה את אמא ואומרת לה, אני שונאת אותך, בגללך אין לי פין. ולכן היא מתקרבת אל האב, מתאהבת בו ומייחלת לתפוס את מקומה שלהם. זה נקרא קנאת פין. אני חייב להביא בביקורת, ולהגיד שזו תפיסה גברית וסקסיסטית, שמניחה שאם אין לך פין, אז את יותר נחותה וזה חיסרון. אבל הפוך, פרויד לא אמר. זו תפיסה שהייתה מקובלת בזמנו, אבל סופר מעצבנת בזמן שלנו. אמנם תסביך אלקטרה ואדיפוס נקראים תסביך, אבל שניהם חלקים קריטיים בהתפתחות וצריך לעבור ולחוות אותם בתקווה לפתור אותם באופן רצוי וראוי. אי אפשר ולא צריך גם להתחמק מהתסביך. הפתרון כאן בתסביך אלקטרה דומה לתסביך אדיפוס. ההבנה שכדאי לה להזדהות עם אמא ובהמשך להתחתן עם מישהו שדומה לאביה. אני אתן טיפה דוגמאות שנבין יותר. נגיד ילד שדוחף את האבא אם הוא רוצה לחבק את אמא, רצון להתחתן עם אבא, ובואו, שומעים את זה מלא. לא לעמוד עם אבא מתחת לחופה, אבל כל האבא, נסיך שלי, אהבת חיי וזה, מאוד מריח אדיפלי. דוגמה נוספת, התנהגות לא יפה כלפי ההורי המתחרה ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל זה בגיל הזה. איך פיקסציה יכולה להיראות? אז בבגרות די קשה לדעת את זה, אבל סימנים יכולים להיות סלידה לא ברורה מההורי המתחרה, תחושה מאוד חזקה של בעלות או צורך להגן על ההורי האהוב, או לבחור בני זוג שנראים ומרגישים כמו אותו ההורי האהוב. ותגיד לכם את האמת, כולנו מכירים לא מעט כאלה. אנחנו מתקדמים לשלב החוויון שקורה בגיל היסודי, שבנות זה איכסוש ובנים זה גועל. בשלב הזה האנרגיה מודחקת. היצרים והדחפים המיניים מופנים ללמידה והישגים. על ההורים לא להתערב ברגשותיו של הילד, לתת לו לפתח את הצד החברתי ולעזור לו להשתחרר. הורים שלא משקיעים בילד ונותנים לו יותר מדי חופש, או הפוכה, עלולים ליצור בילד קיבעון. למשל, לא לחוש בנוח עם המין השני, להימנע מיחסים עם בני המין השני, או לקיים פעילות מינית אבנורמלית. זהו. השלב האחרון, השלב הגניטלי, קורה מגיל ההתבגרות והלאה. פתאום יש עלייה מחודשת של כל הדחפים המיניים ומרוכזת באיברי המין. עכשיו הנוער יודע מה מותר ומה אסור. לשם סיפוק צרכים צריך למצוא בן זוג שיעזור לי לספק אותם. אם השלבים נפתרו בצורה תקינה, אז יהיה אפשר לכוון את האנרגיה לכיוון מיני, אבל בשליטה טובה של האגו והסופר אגו. פרויד סוגר את התיאוריה ואומר שברגע שאדם מסיים את תהליך התגבשות הפיזית שלו, גם המיניות שלו מתעצבת וכמו המבנה הנפש שלו. אם היה תהליך תקין של השלבים, בן אדם יוכל לפתח חיי נפש בריאים ומוזנים. אבל לפני שאנחנו מתקדמים, אני רוצה שנעשה זום אאוט על כל ההזיה הזאת. ואם עכשיו אני אומר הזיה, תחשבו מה היה לפני 100 שנה. אנשים לא קיבלו את מה שהוא אמר, לא כיבדו אותו וזלזלו בו. היה מאוד קשה להקל את כל מה שהוא כתב ואמר בנוגע למיניות. אבל יש כאן נקודת מפנה. מהפכה בלגיטימציה החברתית לדבר על מיניות, מין, נשיות ועל מאפיינים מיניים שהיו טבו מוחלט לפני פרויד. אבל לא הכל זוהר. בסוף הכתיבה של פרויד מייצגת את ערכי החברה בה הוא חי. פרויד תפס הטרוסקסואליות כרצויה ובריאה, בעוד מיניות ביסקסואלית, הומוסקסואלית או לסבית נתפסה כביטוי של פתרון אדיפוס לא כל כך מוצלח, וכמובן לא נשכח את קנאת הפין שדיברתי עליה מקודם. זה נורא, לא? אבל עדיין, פרויד הצליח להסיר טבו על המיניות, בעיקר הנשית, אבל יש כאן תנועה מעניינת, כי הוא גם היה חלק בשחרור המיניות הנשית, אבל במובן מסוים גם עזר לדכא אותה. אז אנחנו מגיעים ומגיעות לחלק האחרון שעוסק בטיפול לפי פרויד. אני מתחיל מהסוף ואומר שעדיין יש מטפלים שמשתמשים בספה, היפנוזה ואסוציאציות באופן די דומה לאופן שבו פרויד טיפל. וגם פגישות של כמה פעמים בשבוע שזה מעניין ומקסים, אבל יקר. עם התקדמות השנים התקדמו גם החוקים ונכנסו חוקים שונים, גם של המדינה וגם חוקים אתיים, שסוג של סותרים את מה שהתכוון אליו המשורר. כמו נגיד חובת דיווח, שהיא פוגעת בסודיות, ויכולה כמובן להשפיע על הטיפול, אבל אין ברירה, כי זה מהמדינה. תחשבו על עצמכם, אם הייתם בטיפול, והמטפל היה אומר, אתה יכול לספר לי כל דבר, אבל יש דברים מסוימים שאני כן אצטרך לספר למישהו אחר. איך הייתם מתמודדים עם זה? איך בכלל מתמודדים עם המתח הזה? מעניין, לא? אז פרויד משתמש בהיפנוזה, בטרנס, כדי להחליש את ההגנות האלה ולספק גישה נוחה יותר לזיכרונות ורגשות לא מודעים. אבל לא בחיבור שלהם למודעות. המטפל מסייע להציף את אותן זיכרונות, ועל מנת לטפל בסימפטומים, יש צורך להיזכר בהם במצב מודע. כשאדם מודע, ההגנות חוזרות ואי אפשר לעבוד על הסימפטומים. מצב כזה יכול להיות באמצעות היפנוזה, או גם באמצעות האסוציאציות החופשיות. זה סוג של מצב תודעתי בין עירות לטרנס באמצעות סטינג מתאים. זה אוסף של כללים מאוד מסוימים שעוזר לדווח על מחשבות חולפות, והוא אמור לעקוף את תהליך האיניביציה הרגיל. מה הכוונה? נגיד אם אני אשב עם חברה בבית קפה, אני לא אגיד כל דבר שעולה לי בראש, כי יש לי בסופו של דבר פילטרים. אבל פה הכוונה היא להיות ללא פילטרים לגמרי. ואותו מצב ביניים כזה עוזר להפחית את ההגנות ולהציף את כל החומרים הלא מסוננים. אבל לא ניתן לעשות אסוציאציות חופשיות לאורך הרבה זמן. זה קשה, יש התנגדות. ההתנגדות באה לידי ביטוי בעברה. מחשבות ורגשות שבסיסן בקונפליקט מועברות לדמותו של המטפל. רגע, תנשמו שנייה. נגיד שאני עכשיו שוכב בספה בפסיכואנליזה, ואני מתחיל להגיד בית, אבא, סבתא, אמא, וחציל. למה יש לי את האי הזה? כי אני חושש שהמטפל באופן יכול להיות לא מודע, יצחק עליי, ובגלל זה אני מתעכב להגיד חציל. עכשיו, אין שום סיבה אמיתית שהמטפל יצחק עליי, נכון? מה שקורה, האי הזה, זאת העברה. דברים מעבר להתנגדות שהן איכויות של קשר מעבר לדמויות בהווה. התנגדות בעברה קיימת במיוחד מהסיבה שהמטפל הוא דמות סמכותית שידעים עליה מעט. וזה עובד לפי איזה עיקרון השלכתי. אני מביא תכונות מהעולם הפנימי שלי על המטפל. אבל במקום להתגבר על העברה וההתנגדות הזאת, פרויד האמין כי יש לעבוד איתם ולהבין אותן ואת ההגנות. אבל עדיין המטרה נשארה זהה, להבין את המקור לסימפטומים, להיזכר ולאבד בצורה מודעת. הסיטואציה הטיפולית בהווה עוברת להיות בפוקוס. עכשיו זה קצת מוזר כי כל הקטע בטיפול הזה הוא לחפור בעבר, לא? אז כן ולא ולא וכן. למה? כי זה נכון שבאמת חופרים בעבר, אבל יש תשומת לב מאוד משמעותית על מה קורה עכשיו, על מה המטופל מדבר, מה הוא מביא ומה קורה בינו ובין המטפל. כאן מדברים על המושגים האלה של העברה ועוד מושג אחד שנקרא העברה נגדית, ואלו מושגים מאוד מהותיים ומגניבים. אבל לא קל להבין אותם, ובשלב הזה אני לא אנסה להסביר מעבר. אבל אני כן יכול להגיד שהם קשורים ליחסים בין המטפל למטופל ועוזרים למטפלות להבין מה לעשות. הפסיכואנליזה שונה מהמודל הרפואי בו רופא יודע וחולה לא יודע. הסטינג, שהכוונה היא בעצם למאפיינים ולחוקים, נגיד כמו פגישה של בדיוק 50 דקות, מדינות של ביטולים, תשלומים, מחורים וכל הדברים האלה, וזה בעצם אוסף של כללים, וכללים נוקשים אבל לא סתם. כי אם הם נוקשים, יהיה אפשר להבין מתי יש חריגות מהם. למשל, קובעים שהתשלום ב-15 לחודש, אבל המטופל משלם כל הזמן דווקא ב-20 לחודש, זאת חריגה מהסטינג שמעניין לחשוב עליה. או למשל, מטופלת שמנחיתה נושא חשוב דווקא ברגע האחרון. בשונה מהרפואה הקלאסית, אחרי שנגמרת הפגישה, התהליך ממשיך מחוץ לפגישה הטיפולית. מטופל עדיין מאבד את החוויה ונותן הדברים לשקוע, אבל גם המטפל ממשיך לעבוד את הדברים, בין היתר בהדרכה שלו. ועוד מאפיין שהוא בעיניי מדהים, הוא שהמטפל לא יודע את האמת. המטפל לא יודע את הפתרון. האמת הזאתי, הפתרון, הם נוצרים ביחד במפגש הטיפולי. אז כמה הטיפול הזה הוא יעיל? אז קצת קשה להגיד כי אין הרבה מחקר על זה, אבל יש לא מעט עדויות על טיפולים דינמיים קצרי טווח, ועדויות לטיפולים ארוכי טווח במגוון של כל מיני הפרעות מורכבות. אבל איך אנחנו יכולים לדעת שטיפול עובד? את זה משווים לטיפול אחר, שזה CBT שמאוד מאוד מאוד קל לחקור אותו. יש אפקט די מגניב שנקרא דודו ברד, שהוא אומר שכולם צודקים, אף אחד לא מפסיד. ככה גם לגבי הטיפולים הפסיכותרפיים. כל טיפול הוא יותר טוב משום טיפול, בעיקר טיפול שהוא לא אקטיבי. אבל הרבה פעמים לא מצליחים להראות ששיטה אחת היא יותר טובה משיטה אחרת. אבל זה די קריטי, כי עד לא מזמן טענו ש-CBT זה דבר הכי טוב להכל, אבל אולי זה דווקא לא כל כך נכון. עוד ממצאה זה סקירה משנת 2020 שגילתה שהאסוציאציות החופשיות יכולות להיות יעילות בלעזור בלהבין את ההשפעה של העבר על ההווה, לחזק את האגו ולהתמודד עם חוויות לא נעימות וקשות שלא היטיבו עם המטופלים. כשמדברים על התיאוריה של פרויד אומרים פסיכואנליזה, אבל פסיכואנליזה היא מקבץ גדול ומגוון ועצום של תיאוריות. אם נצליח להגיע לעוד 2-3 תיאוריות אני אהיה מה זה שמח. יש ויכוחים רבים ודעות שונות, וקשה למצוא מכנה משותף יחיד לכל התיאוריות והגישות בפסיכואנליזה. מפרויד בווינה של המאה ה-19 ועד היום היו המון שינויים והתפתחויות. וכשאומרים למישהו שעוסקים בפסיכואנליזה, צריך להיות יותר ממוקדים וספציפיים, כי זה כללי מדי. במה שונה הטיפול הפסיכואנליטי מפסיכותרפיה רגילה? אז נתחיל ונגיד שהרבה אנשים יכולים להיות פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיות, מטפלים במוזיקה, באומנות, אבל פחות אנשים יכולים לעשות פסיכואנליזה, כי הם צריכים לעבור אחת כזאת בעצמם. וזה בשונה מלא מעט מטפלים שבכלל לא טופלו בעצמם. העיקרון המשותף לשתי הגישות הוא שהדיבור מרפא. על זה אין שום ויכוח. פסיכותרפיה מתעסקת עם האגו שלנו, עם החלק שמקבל את ההחלטות במהלך היום. לעומת זאת, הפסיכואנליזה מתעסקת בלא מודע, מה שלא קורה בשפה המדוברת, מה שנמצא מעבר למודעות שלנו, מה שמודחק. פסיכואנליזה מתעסקת בחיבור למודעות, לדחפים המיניים. לעומת זאת, המטרה הפסיכותרפית היא לחזק את האגו, להשיג הטבה, שאדם בסופו של דבר יתנהל יותר טוב בעולם, בהתאם לנורמות החברתיות ועם מערכות היחסים המשמעותיות שלו. אז אני רוצה להרוז את כל הדבר הזה, ולהצביע על 5 עקרונות מרכזיים שעדיין משמשים את התיאוריה המודרנית. דבר ראשון, הלא מודע הוא מאוד מרכזי בחיי הנפש. דבר השני, שתהליכים, כל מיני תהליכים, גם רגשיים וגם מוטיבציונים, יכולים לפעול במקביל, והם יכולים לעמוד בסתירה אחד לשני, ולהסתיים בפשרה. למשל, החלטות שאנחנו נורא רוצים ללכת עליהן, אבל גם מאוד לא רוצים ללכת עליהן מכל מיני סיבות שונות. ואת זה מבררים בטיפול. 3. מאפיינים יציבים של אישיות מתפתחים בילדות, ויש להם חשיבות עצומה בהקשרים בין אישיים וחברתיים בבגרות, וזה מאוד 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 מזכיר לי את מה שדיברנו בפרק 2 על התקשרות. 4. איך שאני תופס את עצמי, את האנשים האחרים והיחסים, מנחים את האופי בו אנשים ינהגו בסביבתם, ואת הפסיכופתולוגיות השונות. ואחרון, ההתפתחות היא לא רק עניין של מין ודחפים ובלה בלה 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 בלה. יש כאן משהו מעבר לזה. ממצב ילדי של תלות לא הדדית ולא בוגרת, למצב אחר, מפותח כזה, שיכול ליצור מערכות יחסים טובות, הדדיות ובוגרות. אז לסיכום, הרבה מהרעיונות של פרויד לא בדיוק מתאימים למאה ה-21, והאופן שבו הוא טיפל לא הדבר הכי אתי בעולם. אבל הוא הביא למהפכה חברתית ומדעית. הוא הביא את השיח הפסיכולוגי והרגשי לשפה שלנו. מי היה מדבר על הסופר אגו שלי בלעדיו? הוא טעה לא מעט ועשה פדיחות, אבל אי אפשר לקחת ממנו את ההמון, המון, המון, המון שהוא עשה. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ולהתראות.